בנושא הזה של השקעות בשוק ההון על פי ההלכה. ולמה? כן, נדבר. לא, אני לא נותן פה הצעות עסקיות. אני לא נותן הצעות עסקיות, אני רק יכול להבטיח דבר אחד. שמי ששומר על הדברים האלה, על הישרות ועל ההלכה, אז יש לו סייעתא דשמיא בממון. ואתם יודעים יותר טוב ממני שאחד הדברים שצריך בו הכי הרבה סייעתא דשמיא זה כסף. כסף, איך יודעים? ברכת כהנים שמברכים על זה, על ממון, וגם ישמור. כן, אז יש הרבה דרכים למקום איך לתת לנו, ויש לו גם כן הרבה דרכים איך לקחת מאיתנו את הממון, ולכן צריך באמת הרבה סייעתא דשמיא בדבר הזה. ובזה גם כן יש לנו הרבה הבטחות, עשר בשביל שתתעשר, מלח ממון חסר וכו' וכו'. אז זה הדבר היחידי שאני יכול להבטיח. אני לא יכול להגיד במה, לא מבין בזה מספיק, אבל כן לדבר על הצדדים ההלכתיים בנושא החשוב הזה. ויש לי כמה הקדמות לפני כן. אני כבר קיבלתי על עצמי בלי נדר להתחיל עם סיפור, שלא יהיה פה איזה טרודיה, מה? אני לא יודע, אני רואה אותך, אני נבעל. הוא יושב פה ככה, דובז אותי עם הרמקול מלמטה. אז שני דברים. א', למה להתחיל לדבר על זה? אז שבוע שעבר דיברנו סביב הנושא של פטירת הגדולים, של מיטת אהרון ומרים, על הנושא של צוואה. אתם יודעים, אבל כדי לכתוב צוואה צריך שיהיה מה להוריש, נכון? כן, לא עוזר. אז עשינו בסדר הפוך. היה צריך להתחיל קודם כל עם השיעור הזה, עם השקעות בשוק ההון על פי ההלכה, ואז מתוך כך יש מה לדבר על להוריש. זה כן, אבל זה דבר אחד. דבר שני שאני רוצה לומר זה שהעברתי את השיעור הזה בכל לפני, לאו דווקא את זה, אבל שיעור שקשור לתחום הזה, בכל של אברכים, לא של גמלאים או בן מדרש, לפני תקופה. ובשאלה הראשונה ששאלו אותי, הוא אומר, זה לא רלוונטי אלינו. פה אני לא חושב שזה לא רלוונטי, אבל אני רוצה להסביר קודם כל למה זה רלוונטי לכולם. אז אמרתי לאברכים שאין אדם במדינת ישראל שאין לו בצורה כזו או אחרת השקעה בשוק ההון. אתם יודעים שיש היום חוק שנותן חיסכון לכל ילד, של כל ילד שנולד, בבריאות, בשמחה. אז המדינה ישר אוטומטית נותנת שם סכום מסוים מקצבת הילדים, נותנת את זה. אפשר להכפיל, אפשר להחליט לאיפה לשים את זה. עכשיו גם החוק הזה קצת השתנה ממש בימים האחרונים, שאפשר להעביר ממקום למקום וכו'. לא ניכנס אליו, אבל בסוף גם הכסף הזה הוא מושקע. אם באופן פסיבי שלא אמרת שום דבר, אבל זה רשום על שמך, זה ממון ששייך אליך, וממילא הדיון הזה גם רלוונטי אליך. בוודאי שאמרתי להם, גם אתם, אם אין לכם קרנות פנסיה, קרנות נאמנות וכדומה, הנשים שלכם עובדות, כן, ואישה שעובדת, יש לה על פי חוק קרן פנסיה וכל מיני קרן השתלמות וכדומה. אז אין אדם שהנושא הזה לא שייך ולא רלוונטי אליו. זה מה שאמרתי להם. מי שצריך הסבר למה זה שייך פה, שיבוא אליי אחרי השיעור. בסדר? זה אחד. עוד עכשיו. דבר נוסף.
להעביר אותו לשיעור
של עצמי. עכשיו עוד נקודה. אני לפני באמת כבר כמה וכמה וכמה שנים, זוכר את עצמי כאברך צעיר שעשו לנו קורס ככה בהפסקת הצהריים של כלכלה נכונה, ולימדו אותנו בדיוק, הביאו מישהו מאחד הארגונים, פעמונים, מקימים משהו כזה, איך לחסוך בזה ומה אנחנו לעשות פה זה וזה. ואז הייתה שאלה בסוף הלימוד הזה, שהיא הייתה השאלה החשובה והשאלה אפילו המצחיקה, שקצת הצחיקה את כל מי שישב שם. כי אברכים, אתם יודעים, הם דנים איך לחסוך את הכסף, אבל אתה לא מקבל כסף על ידי חיסכון של כסף. אתה צריך גם כן להתפרנס ולהכניס כסף. ומישהו שאל אותו, כל זה היה איך לא להפסיד את הכסף, אבל השאלה היא קודם כל מאיפה להביא את הכסף, כן? ועל זה לא דיברת. אז שוק ההון זה משהו שאנשים עושים בה הרבה כסף, ולכן זה נושא שהוא מצוי וחשוב, וצריך לדעת גם כן, גם הוא יש לו כללים הלכתיים מה לעשות ואיך לעשות, ולכן צריך להתעסק בסוגיה הזאת. וסיפור אחרון לסיום, שהוא גם חצי בדיחה, שממנו נתחיל על איך להביא את הכסף ואז לדבר על מה עושים. ואם סיפרתי אותו אני מתנצל מראש, על יהודי שהוא היה איש פשוט והוא רצה באמת להרוויח כסף, כי הוא רצה שיהיה לו קצת וכולי, מה שהוא צריך, וכל מה שהיה לו זה רק הייתה פרה אחת. פרה אחת, זה מה שהיה לו. והוא חשב כמו יהודי טוב איך הוא מצליח לעשות מהפרה, אם הוא ימכור אותה לא ילך לו, כל הקרן תלך וזה, הוא החליט לתת לה לשתות חלב. ואולי זה יוציא לו יותר חלב, אז הוא ירוויח ככה. והוא נתן לה, והיא שתתה חלב, והוציאה לו חלב. אז אמרו לו, רגע, כמה הפרש? הרי כל שאלה זה מה, נכון? כמה אתה מרוויח, כמה השקעת, וזה כמה אתה משקיע? אומר לה, 40 ליטר ביום. זה הרבה, הרבה חלב הוא נותן. נו, אבל כמה היא מוציאה? 200? 100? כן, כמה? מוציאה לי 40 ליטר. אז אמרו לו, רגע, אז מה, איך אתה... אז הוא אומר, נתתי לה לשתות חלב עקום, והוציאה לי חלב ישראל. כן, אז ככה, הוציאה לי חלב ישראל, וזה מה שמכונה הלבנת הון. כן, ככה. כפשוטו. אבל אחרי כל זה, אנחנו צריכים להתייחס לגופו של עניין, לגופה של סוגיה, וזו באמת נושא שחשוב לדבר איתו. וכשאנחנו מתמודדים עם נושא הלכתי ופותרים אותו, קודם כל צריך להבין מה הבעיה בכלל, על מה יש לדבר, מה אתה מתעסק. אני שם כסף, מה אני גונב? זה כסף נקי, זה כסף כשר, הכל טוב, מה קורה איתו שם, מה עושים איתו, מה זה רלוונטי אליי. אבל בנושא הזה יכולות להיות שלוש בעיות עיקריות. בעיה מספר אחת שכולם מכירים אותה, והיא בעיה גדולה ומרכזית, בעיה של ריבית, בעיה של ריבית. בעיה שנייה שיכולה להיות בו זה כל הנושא של חילול שבת, שייכות לחילול שבת, כפי שנפרט עוד רגע נראה. והבעיה השלישית זה כל מיני הנאות מדברים שאסור ליהנות מהם. בסדר? למשל, אתה יש לך, בין אם בידיעה, בין אם לא בידיעה, מניה בחברת נסטלה. יש חברה כזאת, הילדים אוהבים את השוקולד שלהם, את הוואפלים שלהם. חברת נסטלה זה חברה שיש לה חמץ, ואני לא יודע להגיד לכם מה בארץ, אם יש להם איזה משהו זיכיון שהם כן עושים, אבל הנסטלה הגדולה שבחוץ לארץ היא לא עושה מחירת חמץ, רבו ישראל, היא לא עושה. הכל טוב, זה גויים, אין להם איסור של חמץ. אבל השאלה היא קודם כל, האם אני, אם אני מחזיק מניה שלהם, אני עובר בזה על איסור, בא לי מצא, אני אולי לא רואה את החמץ, כן, אני שותף, אם יש לי מניה, אולי אני עובר בבא לי רעב, ולא די בכך, אם אני מקבל דיבידנד מהחברה הזאת, כן, אני מקבל, הדיבידנד הזה גם כן קשור לאולי חמץ שעבר עליו הפסח, אולי יש פה הנאה מחמץ, ואסור ליהנות גם מחמץ, לא רק לאכול, יש איסור הנאה מחמץ. איזה עוד איסורי אכילה יש לנו איסור הנאה בהם? לא, רוב איסורי אכילה אין בעיה, נגיד חזיר אין בעיה ליהנות ממנו. אתה רוצה, לא מומלץ. גם בארץ אסור לגדל חזירים. אתה רוצה שיהיה לך בחוץ לארץ חווה של חזירים למכור אותה לגויים? לא הייתי ממליץ לך לעשות את זה, אבל אין לך איסור. אין איסור למכור בשר של חזיר, אין איסור למכור בהמות טרפות לגויים. להפך, כתוב להשליך אותו או לכאב או לתת אותו לגוי, זה בסדר. אגב, היום במשחטות מחלקים לשלוש, שוחטים ובודקים. אם הבהמה היא כשרה למהדרין, אין בעיה של סרחה, בריאות, כל הדברים האלה, מהדרין. אם היא כשרה לפי חלק מהדעות, אשכנזים, רמה וזה, כשרות רגילה. ואם לא, למי נותנים את זה? מוכרים לגויים, זה שעולה הרבה פחות, אבל נותנים את זה. אז אין בעיה, מה יש לנו עוד איסור? בשר וחלב, נכון? כתוב שלוש פעמים בתורה לא תבשל, מספיק פעם אחת לומר לי לא לבשל. אחד איסור בישול, אחד איסור אכילה, ואחד איסור הנאה. בישול זה אם אתה עובד כבחור צעיר, נגיד בארצות הברית אתה במקדונלדס, ואתה התפקיד שלך זה לדחוף את הגבינה צהובה מתחת להמבורגר, ככה כל פעם מגיע לך המבורגר רותח, אתה שם על הגבינה צהובה, מה זה? זה בישול, כי הוא רותח, זה דבר גוש, הוא רותח. אתה עובר על בישול, אבל אני לא אוכל, אני גם לא נהנה מזה, נותנים לי גלובלי על זה, לא קשר לבשר וחלב, אני לא מקבל לפי מניות, לא לפי אחוזים. אתה מבשל, בעיה, בסדר? סתם שאלה מעניינת שאני שואל פה באוויר, זו שאלה הזה, יש שם כל מיני תוכניות של בישול, טרנד חדש כזה, מה קורה? שמה לא כולם מקפידים על כשרות. פתאום אתה רואה אחד, מישהו שאל אותי את זה פשוט, שהוא מכין סטייק עם חמאה, השם ישמרנו ויצילנו. טוב, אני לא אוכל את זה, אבל אני אוהב לראות את זה. אולי יש פה בעיה של הנאה, כן, השאלה אם אתה נהנה בדיוק מזה או לא, שאלות גדולות. אבל איסור הנאה זה גם ליהנות מהפירות. אז אם אתה יש לך מניה של מקדונלדס, ואתה עכשיו נהנה עכשיו מהפירות, כלומר, גם מזה שמוכרים גלידה, וגם מזה שמוכרים צ'יזבורגר, אז אתה נהנה מבשר וחלב אולי. בסדר? אז יש את השאלה הזאת של איסורי הנאה ממאכלים, שזה בעיקר בחמץ ובשר וחלב. גם חלב יכול להיות בעיה. יש את הבעיה של שבת, ואתם שואלים מה אני שבת, בסדר? אם יש לי אולי מניה שם, והחברה הזאת עובדת בשבת, אולי יש לי חלק, מה זה? זה עוד רגע נדבר. מה זה מניה? בסדר? לא רק חוקית, אלא מה זה מניה הלכתית, נראה בזה דעות שונות. אבל אולי יש לי חלק בחילול שבת. בסדר? זה שאלה נוספת. ושאלה הכי חשובה זה שאלת הריבית. למה זה שאלה הכי חשובה? כי... או, בסדר, לא לכל חברה יש את הריסקה. אם יש את הריסקה, נדבר עליו, מה? אז לבנקים יש, אבל לא, שוק הבון מלא ב... מלא חברות שלא דווקא יש להן.
אין דבר שאין לו סוף.
או, זה שאלה גדולה אם אין לדבר הזה סוף. אבל כששאלו את החפץ חיים על הלשון הרע, שזה גם דבר שאין לו סוף, כי היום אי אפשר, קשה מאוד, באינטרנט ועיתונות וכל הדברים, אלא אמר החפץ חיים על הדבר הזה, כפי שסברנו כבר, את משל הזקנה שנפלו לה התפוזים במחנה יהודה, שהיא צועקת וצובחת, אוי התפוזים, אוי התפוזים, ואומרים לה, גבירתי, בדיוק, מלצעוק לא יעזור שום דבר. תתפסי שלושה תפוזים, תעשי לך כוס מיץ תפוזים. רצית 20 תפוזים, אבל פחות תתפסי מה שאפשר. האם הטענה שזה קשה, נכון זה קשה, אבל מה שבידינו לעשות, עלינו לעשות, כמו בהרבה דברים. ואני מכיר יהודי שחזר בתשובה, מוריי ורבותיי, חזר בתשובה, שהיה לגמרי לא שמר שום דבר, והדבר האחרון שהיה קשה לו, זה הסיגריה של שבת. הכל הוא שמר, זה והכל הלך וכולי, אבל הסיגריה של שבת. והרב שלו נתן לו עצה, תראו איזה עצה של רב. אמר לו, במקום שכל פעם תעשה ככה עם המצית, וכל אחד כזה זה עברה, עוד עברה, עוד עברה, עוד עברה. כמה קופסה בשבת, 20 סיגריות, כפול ככה, זה הרבה עברות, כל אחד זה נורא. תשאיר נר, נר נשמה מה שנקרא, נר בשביל הנשומה. נר נשמה להדליק ממנו את הסיגריה. וזה עצה של רבנים, תגיד לי, אתה השתגעת? אבל גם זה, בסוף הוא לא מאשן כבר. בסדר? הוא נתן לו אבל עצה, שיצא כאילו שיתף איתו פעולה. אז אני אומר, אנחנו, אחד הדברים המרכזיים שיצר הרע מנסה לפעול עלינו, זה להגיד לו אין לך סיכוי. צריך פרה פרה, לאט לאט להתחיל, מה שבידינו בידינו. אז זה מה שאני רוצה לעשות. ועוד למה אני רוצה לדבר על ריבית, בגלל שאין לי פה את הרמב״ם לפניי, אבל הרמב״ם מלכות מלווה ולווה בפרק ד', אני לא רוצה להטריח אתכם להביא, אבל הרמב״ם, תסתכלו, בהלכות מלווה ולווה פרק ד', מדבר שם בהתחלה על החומרה הגדולה של ריבית, וזה אחד הדברים שהקדוש ברוך הוא הקפיד בו ברמות שאין כמעט איסורים כאלה. אני אתן לכם רגע מהעולם שלכם או מעולם אחר רגע, מהחוק האזרחי להבדיל, גם כן משהו, כשהמחוקק רוצה שלא יתעסקו עם שום דבר, הוא מאוד 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 מחמיר. יש את זה בחוק התכנון והבנייה, שמי שעושה משהו לא חוקי, אז שם גם המהנדס וגם האדריכל וגם הקבלן וגם מכולם זה, שלא יבוא ויגיד, רגע, מה אני עשיתי? רק שילמו לי על תוכניות, מה אני בניתי? יבוא זה שבנ... אבל מה אני עשיתי? אמרו לי שזה בסדר, אני צריך גם ללך לבדוק בעירייה, כל אחד יגיד כזה דבר, ומאוד החמירו על הדבר הזה, להבדיל ולהבדלות, גם באיסור של ריבית. קודם כל, כל מי שיתעסק שם, המלווה בוודאי, הלווה שהוא המסכן, מוריי ורבותיי, הוא אדם שמבחינתו לא רוצה להיקלע לסיטואציה הזאת, אבל גם הוא עובר על איסור ריבית, והעדים והערב והסופר, כולם שם, כל מי שיתקשר לסיפור הזה חייב על הדבר הזה. ובריבית, אם אתם זוכרים, ראינו שהשולחן ערוך נוקט, זוכרים, למדנו את זה לא מזמן, נוקט בלשון מיוחדת שצריך מאוד להתרחק מהריבית. והוא לא כותב בהרבה מקומות מאוד, ואמרנו, בריבית הוא כותב את זה, בשוחד הוא כותב את זה, בעריות, סימן כף א' באבן העזר הוא כותב את זה, ומסכת אבות מאוד מאוד הווה שפל רוח. אומר ספר מאירת עיניים, למה דווקא באיסורים האלה, למה לא כתוב תתרחק מאוד מאכילת בשר וחלב? תתרחק מאוד מחילול, למה דווקא אלה? כי אומר, זה דברים שנפש האדם מחמדתן. הקושי שעומד לבן אדם מול ממון, מול עריות, נשים ומול כבוד, זה דברים שמאוד מאתגרים, לכן בהם נאמר מאוד, וממילא איסור ריבית זה איסור בעייתי, כן? הרמב״ם שם בהלכות מלווה ולווה בפרק א', כותב את ההלכה הידועה והמפורסמת, שמצוות הלוואה היא גדולה ממצוות הצדקה גם כן, בסדר? ואיך יכול להיות שהלוואה גדולה מצדקה? אחד, כי אתה נותן לו חכה, ולא קורא לו בור יותר גדול, כי צדקה אתה בעצם לא נותן לו לחזור למסלול, הלוואה הוא יצטרך בתוך להחזיר לך, אתה מחזיר אותו למסלול. ב', הרבה יותר קשה לנו בנפש, בשכל, לתת הלוואה מצדקה, כי צדקה אנחנו מבינים כולנו שאנחנו צריכים לתת. מי שנותן, משתדל לתת מעשרות, כל אחד לפי החשבון שלא יודע, זה כסף שצבוע אצלך בראש כצדקה, הכל טוב, אבל הלוואה הולך מהכסף של הביזנס, ופה אתה מתחיל לשאול עצמך, רגע, הכסף לא יעשה פירות? הכסף לא ירוויח? הכסף סתם ישכב? חבל! נכון, זה לכן קשה מאוד בנושא הזה של הלוואות, ומאז ומעולם היו ריביות בכל העולם, והיום אין לך חברה בשוק ההון, אני מדבר כרגע רק על חברות בעם, לא מדבר על חברות פרטיות, אין לך חברה שאין בה תדין של ריבית. בוודאי אם היא נותנת אגחים, כן, היא מחלקת, היא צריכה, כל חברה צריכה כדי להתקדם וזה לעלות, אם יש לה, אם לחברה בדרך כלל יש מספיק מזומנים והיא לא צריכה הלוואות, צריך לפטר את המנכ״ל. תגידו למה? למה? אם יש לה מלא מזומנים, הכל טוב, להפך, זה טוב, לא? כי אתה יכול עוד יותר להתפתח, תבנה עוד בניינים, תעשה עוד קשרים, אתה יכול לעשות יותר, כן? אז בדרך כלל יש כמעט לכל חברת הנושא של ריבית, והשאלה מה היחס שלנו, בסדר? אז מה היחס שלנו? אם יש שאלה, אם אנחנו קודם כל בעלי מניות, ואנחנו, בין אם אנחנו יודעים, בין אם לא, דרך כל מיני פנסיות וקרנות, דברים כאלה, אנחנו ודאי בעלי מניות בחברות שיש בהם ריביות. אז מה אנחנו עושים בדבר הזה? זה שאלה מאוד גדולה. זה אם יש שאלות, אז אפשר גם בסוף לעשות. יש בזה שתי גישות בהלכה. מהצד האחד עומד רב מוישה פיינשטיין ורב אושר וייס, כן, בדי לחיים ארוכים, ששניהם אומרים עוד רגע נראה בפנים מטעמים שונים. שהרי אתה בעל מניות, באופן פשוט על פי החוק האזרחי בעל מניות זה אומר שאתה בעלים בחברה, אחד חלקי, אם יש לך מניה אחת, אחד חלקי כמה מניות יש בחברה, אם יש מיליון מניות אתה אחד חלקי מיליון. האם אתה בעלים או לא? עקרונית הבעלים, זה צד אחד. ואם אתה בעלים והחברה נותנת בריבית, אתה שותף בחברה שמלווה או לווה בריבית, אוי ויזמיר, אתה לא רוצה להתעסק עם זה, לא רוצה, זה צד אחד. זה צד אחד. צד שני, הצד השני זה, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד, מה אני יכול לעשות עם המיעוט דמיעוט שמניות שיש לי שם? מה אני יכול לעשות? מה אני יכול למנות מנכלים, אני יכול לדירקטורים, מה אני יכול לעשות? נגיד אני אבוא להצבעה עם המניה שיש לי, אגיד, טוב, אני מתנגד. מה אתה מתנגד? יש פה בעל מניות רוב, הוא שולט בלמעלה מ-50% מהמניות, אין לך מה לעשות, אין לך מה לדבר. אולי, אולי, אם יש לך למעלה מ-5% מהמניות, זה כבר אומר שאתה בעל זכויות מיעוט ובעל עניין, ופה כבר יש לך כל מיני זכויות ודברים כאלה. אבל מישהו מיעוט דמיעוט, שזה רוב הציבור בחברות הגדולות, זה לא רלוונטי בכלל. וזה בעצם שני הצדדים שדנו בהם הפוסקים. מצד אחד אומרים הפוסקים, זה יפה מאוד שהמניה רשומה על שמך ואתה כאילו בעלים על החברה, אבל אם בפועל אתה לא יכול לעשות עם זה שום דבר, מבחינה הלכתית זה לא נחשב לבעלות, יש לזה שם של בעלים, אבל אתה לא יכול לעשות עם זה שום דבר, אז אין לזה משמעות הלכתית. ואם אתה לא בעלים, אז הכי טוב בעולם. למה הכי טוב בעולם? כי אז הריבית היא לא שלך, לא קשורה אליי. מה אתם רוצים? יש לי שם מניה, כל המטרה שלי זה להרוויח כסף, אני לא יכול להשפיע על החברה הזאת, אם היא נותנת בריבית זה לא קשור אליי. כך הוא אומר מוישה, בוא נראה את זה בפנים. במקור הראשון, ובדבר להיקח שרס, יש כזה קטע, כן, שכל פעם שכותבים מילה, מילה בעברית, כן, מילה לועזית בעברית, חייב להיות שם מלא עינים. לא יודע, כן, גם בשמות, וגם בעיד, מלא שמות, שם משפחה, כן, עינים, וזה, לא יודע איך ייכנסו שם הזה. אז גם בשרס, אצלך להיכנס, מהקומפניז, כן, גם פה נכנסו, כן, שעושים מלאכה ומסחר בשבת. החזינה שנתפשט ליתר, הוא אומר, כולם פה מסביב, מתעסקים עם הדברים האלה. למה זה בסדר? למרות שמניות זה בעלות, זה לא אגח, זה בעלות. למה? פשוט שאין להחשיב את הקונים שרס מניות שזה רק משהו מהמסחר, שזה מיעוט דמיעוט. אם קנית את מניות הרוב, בוא דבר איתי אחרי כן, קודם כל נהיה חברים קצת, נשב על איזה קפה, נראה מה אפשר לעשות עם זה, ואז נראה מה עושים איתך אם אתה בעל מניות רוב של חברה, אני צוחק, כן? אבל באופן פשוט רוב הציבור, מה הוא עושה עם זה? הוא לא יכול להחליט עם זה שום דבר, אין להם שום דעה במסחר, אף לעניין חלקם לבעלים, גם לגבי החלק שמחזיקים ביד, הם לא יכולים להחליט עם זה שום דבר, שלא, ולכן זה לא דמי לשותפות. אם יש 10 אנשים שמחזיקים בחברה, והחברה הזו נותנת בריבית, כל אחד מהשותפים חייב על הדבר הזה. יש לך חלק בזה. אם אתה יש לך בבניין חצר, והחצר הזאת היא חצר משותפת של תושבי הבניין, בסדר? ובחצר הזאת עובדים בשנת השמיטה, יש לך חלק בדבר הזה. הקרקע שלך היא לא, אין בשמיטה, זה בעיה. אתה צריך לשים לב לזה. אם יש לך פרה, אם יחד עם 3 שותפים, והפרה הזאת עובדת בשבת, גם אם השותפים האחרים הם גויים, זה נחשב שרבע מהפרה היא שלך, והיא עובדת בשבת, ואתה עובר על איסור שבת דאורייתא. אבל מה קורה אם יש לי 1/1,000,000 מניות, לכאורה אני שותף? לא. זה לא נחשב שותפות. ומה הקו שמבדיל? אני לא יכול להשפיע שום השפעה. אם אני לא יכול להיות אפקטיבי, אני לא יכול להשפיע שם, זה לא על השם שלי. כן? אז לכן הוא אומר, לא דמי לשותפות במקצת שיש לו דעה כבעלים, שותף יש לו דעה כבעלים והוא יכול להשפיע, אבל פה לא.
יש שם שאלה עקרונית, אתה מדהים פה מחלוקת בין גדולי עולם,
כן,
האם מנייה,
כן,
אני מבין שיכולה להיות מחלוקת כשיש מחלוקת בסברה ותם מדיקה, אתה
לא, לא, דווקא לא, 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 לא. אני יודע, נכון, אבל הם יודעים, הם יודעים, לא, הם מתייחסים לזה בתשובות. אני אסביר, להפך, זה בדיוק מחלוקת שבסברה. שניהם יודעים, כפי שפתחתי, שבעל מניות בחוק נחשב כבעלים חלקי החלק שלו בחברה. זה בעלים, אין על זה מחלוקת. וכולם יודעים מהצד השני שאחד חלקי מיליון אין לו יכולת להשפיע, הוא לא יכול למנות, ולכן כל אחד מהם מסתכל אחרת. אומר לך רב מוישה ורב אושר, אומרים לך, אם אתה לא יכול להשפיע, גם אם אתה רשום בחוק כבעלים, מבחינה הלכתית זה לא נחשב לבעלות. זה לא בעלות, יפה שם חוק כבעלים. אתה יודע, אני אגיד לך משהו סתם מעניין, יש חוק שנקרא חוק הדייג, בסדר? כל מיני דברים שעושה, איפה מותר לדוג, את מי מותר לדוג, איזה חיות זה וזה. שם כתוב משהו מעניין, בחוק הדייג, כן? כתוב שם, כל חוק מתחיל עם הגדרות, שתדע על מה מדובר. אופניים, מה זה אופניים? יש לי עם 3 גלגלים, זה אופניים, לא אופניים, כן? אז שם כתוב דג, לרבות יצור במים שהוא לא דג. שקויך. האם הלכתית זה אומר שבגלל שקראו אני יודע מה, לחיה שהיא לא די, שיש לה עכשיו את הלכות דגים? לא, יש הלכה ויש הגדרה חוקית, והמחוקק מכל מיני סיבות חוקק את הדבר הזה והגדיר את זה ככה, וזה יפה, אבל יכול להיות שהלכתית חוקית יש לזה גדר אחר, וזה מחלוקת בספרה. וזה מה שאומר מוישה, שסוף סוף אם אני לא יכול להחליט, אז אני לא שותפות, זה לא, אין לי שם בדבר הזה, ולכן זה לא נחשב עליו, הוא לא שותף, הוא לא שותף, אין לו בעיה של ריבית, אין לו שבעיה בזה. עכשיו טוב, עקרונית מי שרוצה עכשיו יכול ללכת, יש לי את רמוי שהכל טוב ונפטר הסיפור, נכון? אבל יש עוד כמה בעיות בדרך שנדבר עליהן, ויש גם דעות הפוכות. אז נראה מה אפשר, איך ללכת עם כל הדעות, אבל זה מה שאומר רמוי שהוא ממשיך בדבר הזה. הוא גם אומר עוד בשורה השלישית אצלו, גם מדעתו של הקונה, מי שקונה את המניה, הוא בכלל לא מתכוון להיות בעלים. הוא לא קונה את נייר הערך הזה על מנת להיות בעלים, אלא הוא קונה את זה על מנת להרוויח כסף. מבחינתו זה כמו חולצה. לקנות חולצה ולמכור אותה ביותר. לקנות בקבוק מים ולמכור אותו ביותר. הוא סוחר בכלל. הוא סוחר במניות. הוא לא עכשיו עושה את זה על מנת להיות בעלים. ולכן לדבר הזה אומר מוישה שהוא לא נחשב בעלים, ואין עליו דין של ריבית ואין לו את הבעיות האלה.
זה רווח והפסד.
כן, גם יכול להפסיד מזה, נכון. אז זה השיטה של רב מוישה. עכשיו אני רוצה יחד איתכם לקרוא את רב אושר במקור השני, רב אושר וייס. הוא אומר את אותו דבר, כן? כלומר הוא מגיע גם כן למסקנה שבעלי מניות מעטים, בעלי מניות הם לא נחשבים לבעלים באמת על פי ההלכה, וממילא אין להם בעיה של ריבית וכל הדברים האלה. אבל תראו מה הטעם שהוא אומר. הוא הולך לטעם הרבה יותר, נקרא לזה מודרני. הוא הולך ואומר מה ההיגיון של ההמצאה הזאת שנקראת חברה בעם. מה זה היצור הזה? היצור הזה שנקרא חברה בעם זה לעשות מסך, לייצר מסך בין הבעלים, בין האנשים הפרטיים שמחזיקים לבין החברה, מכל מיני טעמים. בעיקר בגלל שוק חופשי ולקדם את הכלכלה. כולנו מבינים שחברות בהתחלה, כשבונים חברה, סטארט-אפים וכל מיני חברות, אז אין להם כסף, הם צריכים לעשות גיוס כספים. יש פה סיכון גדול. אם האדם יחשוש שיבואו לבית שלו, שיבואו לרכוש שלו ויקחו את זה, הוא לא יפתח את החברה הזאת. הרי הבניין עדיין לא עומד, הוא לא מכר את הדירות, אז הוא צריך להכניס כסף, יש לו סיכון גדול. אז אומרים לו, כדי שתיקח את הסיכון הזה והעולם יתקדם ותהיה פה כלכלה ויבנו ויפתחו, נייצר מושג כזה שנקרא חברה, שמצד אחד אתה יכול לשתות אותה ולהרוויח דיווידנדים ורווחים, מצד שני אם היא מפסידה היא הולכת לכונס נכסים, היא מוגבלת, אבל אליך בדרך כלל אי אפשר להגיע. ישנם מצבים שכן אפשר יהיה להגיע אליך, מה שמכונה הרמת מסך. אם אתה פושע גדול, אם אתה ניצלת את החברה בשביל זה ולקחת לכיס האישי שלך כל מיני דברים כאלה. אבל אומר מוישה, מה יוצא מזה? שבאמת חברה בהגדרה שלה, כל המהות שלה זה שהיא בערבון מוגבל, ושמי שמחזיק במניות הוא לא הבעלים שלה. עובדה שאי אפשר לבוא לכיס שלו ולקחת ממנו, אז איך אתה רוצה לקרוא לו בעלים? זה אישיות משפטית נפרדת, ארטילאית, מופשטת, בלתי ניתנת לתפיסה. מה זה? זה לא בן אדם. ולכן הוא אומר, זה עומד בפני עצמו, וממילא מחזיק במניות של חברה, ולשיטתו, גם אם אתה מחזיק הרבה מניות, וגם אם אתה בעל דעה ויכול לקבל שם החלטות, עדיין המסך הזה מבדיל בינך לבין החברה, והחברה היא עומד בפני עצמה. נפקמינה גדולה בין שתי הדעות, נכון. לגבי אם אתה מחזיק במניות שכבר אתה יכול לשלוט שם ולהחליט החלטות. וככה הוא אומר, בבקשה, במקור השני, לעניות דעתי, הסיבה שבעלי המניות אין דינה כבעלים אינה משום שבעלתם מוגבלת, אלא משום שיש לחברה בעלים אחרים. מי הבעלים של החברה? כוונתי לומר, החברה היא בעלים של עצמה. וכשם שבחוק המודרני מוגדרת החברה כאישיות משפטית וכלכלית בפני עצמה, כן? זה ככה, כך גם מעמדה ההלכתי.
בסדר? כן. אין לי דבר לגבי מנכ״ל ובעלים ממש?
שמה? של חברה פרטית או...
מה?
בחברה פרטית או ציבורית?
חברה פרטית
זה יכול להיות אולי משהו אחר, תלוי אם ערבון מוגבל או ערבון מוגבל. צריך, אבל פה הוא מדבר באופן כללי על חברה בעם, חברה ציבורית.
ועל משקיעים פשוטים.
ועל משקיעים פשוטים, ויכול להיות גם על הבעלים שלה. אפילו בעלים ששולטים שם, סוף סוף יש מסך שמפריד ביניהם, לכן זה לא נחשב. ולפי שתי השיטות הללו...
מה החיים שלה?
של מי?
של הבעלים.
יש כל מיני אחריות שמופיעות בחוק, אחריות שלא תהיה להם רשלנות, והחוק, בחוק החברות, יש הרבה מאוד אחריות שיש על בעלי החברה. לייצר את זה, והם צריכים לחשוף את כל הדברים שהם עושים, וכל מיני דברים כאלה. זה מצד אחד המחוקק חייב אותם להיות גלויים לציבור, ולפעול בתום לב וביושר כמה שניתן, מצד אחד. צד שני, אם קרו דברים, פתאום פרצה מלחמה. אין פועלים לבניין. והסינים שמגיעים, לא מספיק מגיעים סינים. מה נעשה? הוא אומר, אני השתדלתי, אני עשיתי. בוא נבוא אליך לבית הקטן, אתה שוחה בבריכה, אתה נוסע עם השמואל, כן, בוא נשתה לך את המים. לא, לא. זה, כן, זה ההיגיון של חברה, כך עובד היום חוק החברות. אלא אם כן, אתה בכוונה עשית. אם לקחת את הכסף אליך, זה כבר משהו אחר. נרים מסך כנגדך. זה הצד הזה שאומר, בעלי מניות הם לא בעלים. ואם אנחנו הולכים בכיוון הזה, הבעיה של ריבית היא די פתורה. זה החברה עושה, זה לא אני. כמו שחבר שלי, אני מאוד מצטער שהוא נוסע בשבת, מאוד מאוד מצטער על הדבר הזה. אבל זה לא מוטל עליי, מה אני אעשה? כן? אותו דבר, אם החברה הזאת זה לא אני, אם זה לא אני, אין לי בעיה.
לפי השיטה הזאת גם שבת וכל שבת.
נכון, לפי השיטה הזאת גם שבת וכל הדברים לא. השאלה הגדולה היא, האם אתה מסייע? כי בשבת יש מסייע. אולי אתה מסייע לעוברי עבירה. אולי אתה עושה לפני עבר, עוד רגע נדבר על הדבר הזה. אבל מהצד השני, עומדים גם המנחת יצחק וגם שבט הלוי, וכל אחד מהם מטעם אחר. המנחת יצחק אומר שהטעם הזה, הוא אומר, אני הולך על פי החוק, מה רשום בחוק. כן. הרב יצחק וייס, כן. כן, כן. הוא כתב, השו"ת הזה הוא מאוד מפורסם, ומאוד תופסי ממנו. והוא כותב, שלמרות שאתה לא יכול להשפיע על החברה, סוף סוף זה שאתה מחזיק, זה אומר שאתה בעלים. ומה זה משנה לי אם אני יכול להשפיע או לא? אם מבחינה חוקית אני נקרא כבעלים, אז אני בעלים ויש לי אחריות גם על הריבית שנלקחת. כלומר, הוא הולך עם הפרשנות הכי פשוטה של החוק. אתה בעלים, מוטל עליך. וזהו, הכל עליך. מה? הוא מחמיר בזה, כן, הוא מחמיר בזה. מה? נכון, זה רק על הנייר. כי בסוף, אתה אמרת, מבחינה חוקית הוא מוגדר כבעלים. הוא מוגדר. ויש כל מיני מצבים כאלה, אגב, שבעלים לא יכול להחליט החלטות. למשל, אני אתן דוגמה. אם אנחנו מראש עשינו בינינו עסקה, ובעסקה שבינינו קבענו כל מיני תנאים, למשל, שאתה לא יכול לבוא, אפשר לעשות כל הדברים האלה, כי כל תנאי שבממון קיים, כך אומרת הגמרא בקידושין, כל תנאי שבממון קיים, אם שני צדדים מסכימים, חוץ מתנאי שהוא נגד ההלכה. נגיד אם אנחנו מתנים, למשל, שיהיה ריבית, זה לא תופס. אבל אם אנחנו מתנים, שלא משנה מה, אתה לא תוכל לבוא ולגבות את החוב שלך, למשל, מהבית שלי, מהאוטו שלי, מכל דברים כאלה, התנאי הזה קיים. אז הוא אומר, זה שיש מגבלות חוקיות ממי אפשר לגבות את הכסף, זה לא אומר שאני לא בעלים. זה מגבלות, ואני עדיין הבעלים. ואם אני הבעלים, כל האיסורים האלה קיימים. עוד רגע נראה איך אפשר לפתור את זה. אפשר לפתור את זה.
יש הבדל, אבל... בכל זאת, בין מפעל של גויים לבין מפעל של יהודים.
נכון, יש הבדל, יש הבדל. כי אם יהודים מחלל שבת זה אסור, ואם גוי מחלל שבת זה מותר, נכון? אבל, וגם ריבית עם גויים, נכון? אבל הבעיה היא, אם אני בעלים על המפעל הזה, אז יש לי חלק במפעל שלי שמחלל שבת. ואם המפעל הזה יש בו בהמות, אני עובר על איסור שביתת בהמתו, אז, אבל זה בדרך כלל לא קורה. אבל אם המפעל הזה הוא עכשיו מסעדה או רשת של בורגר קינג, של מקדונלדס, שמוכרת בשבת, אז עכשיו אני, יש לי רשת שמוכרת בשבת. מה הדין שלי בדבר הזה? אז לכאורה אין בעיה, כי אני לא מצווה על שביתת כלים. וכמו שהמסגן שלי עובד בשבת, ככה המפעל שלי יכול לעבוד בשבת. אבל אם אני גורם לאנשים לחטוא בגלל הדבר הזה, כי הרשת הזאת היא מוכרת בשבת בתל אביב לאנשים, ואנשים באים לקנות, כי הרשת שלי עובדת בשבת, אולי אני עובר על לפני עיוור לא תיתן מכשול. אולי אני עובר על איסור מסייע.
אתה הולך לבנק דולר, בנק שלהם, כל בנק, שזה
ריבית
על שבת, גם על יום של שבת,
ריבית. ריבית, זה גם כן, אבל פה...
אתה יודע, על היתר עסקה.
כן, על שבת, כן. אבל שמה אני מחפש דוגמה, נכון, אבל אני מחפש דוגמה ממשהו שיש לו מקום שעובדים בו בשבת, ושמישהו מחלל שבת בגלל שהעסק שלי פתוח. אז אותו דבר אם יש לי מניות באביס, חברת השכרת רכב, ויהודים באים לתל אביב באביס ולוקחים שם רכב בשבת, אז אני גורם לכך שיש לי שותפות, שאם אני יש לי שותפות. לפי רב משה ולפי עירות משה, זה לא נחשב שאני בעלים, מה אני אעשה? כמו שאני בוכה על מי שנוסע ליד הבית שלי בשבת, אני בוכה על אלה שבאים להזכיר את הרכב, בסדר. אבל אם אני שותף, אחד ממיליון לא משנה, בגלל השותפות שלי, עכשיו לוקחים כס, יהודים, חללים שבת, זו השאלה. זו השאלה שלנו, בסדר? זה בסדר, אבל מה קורה? אין בעיה עם זה שהערבי עושה את זה, אין בעיה שהאוטו שלך נוסע בשבת, אבל מה קורה אם הערבי הזה גורם ליהודים לעלות ולנסוע בשבת? זה השאלה, האם אני שותף לדבר הזה? יש לנו שותפות. אולי זה שהמפעל שלי גורם ליהודים, זאת השאלה פה, זה אחד. עוד מישהו שכתב על הדבר הזה, הרב אוזנר ושבט הלוי, הוא כותב מטעם אחר. הוא מאוד קשה לו מוסרית, נקרא לזה, מוסרית וערכית, על המציאות הזאת של חברה בעם. תראו איך הוא מתבטא פה בביטוי מאוד חריף. הוא אומר, לא יכול להיות דבר כזה שכשאתה מקבל דיווידנדים, כלומר רווחים, אתה לוקח את הקש ואתה מבקש קש רחב יותר כדי לשתות כמה שיותר מהר, אבל כשזה מגיע פתאום להפסדים, אז אתה אומר, לא, איפה אני? הוא הלך לשם. איפה אני הלך לשם? לא, קשה לו מוסרית עם הדבר הזה. אנחנו הסברנו למה עשו את זה. אפשר להגיד גם למה זה מקדם את העולם. אפשר להסביר גם למה מוסרית. אני חושב שכולכם מבינים שזה שהיה לנו חיסון מהיר לקורונה, זה לא בגלל שהיו אנשים אידיאליסטים שמאוד רצו לגרום לכך שהעולם הזה יהיה בריא. יש הרבה אנשים כאלה. יש אנשים שגם עכשיו מתפללים בכותל כדי שהעולם יהיה בריא, אשריהם ואשריהם גם, הם לא ילכו ויקימו מפעל לחיסונים לקורונה או תרופה לזה או לדברים האלה. את התרופות מייצרים אנשים שרוצים מה לעשות? להחזיר כסף. אבל בסוף, זה מקדם את העולם או לא? מקדם! זה מקדם! בסדר? אז לכן אני יכול לומר, נכון שהחברה היא בנויה בצורה כזאת שהבעלים שותה רווחים ופתאום שם מסך בהפסדים, אבל זה מקדם את העולם, זה מה שאני אומר לו, אבל הוא לא מקבל את זה. והוא אומר שבגלל שזה אנחנו לא מקבלים את העיקרון של ההגבלה של המסך הזה, וממילא אתה נחשב הבעלים לכל דבר, והעיקרון הזה של החברות הוא לא מקובל עליו. הוא אומר ככה במקור הרביעי, הניסיון, אתם רואים יש קו מתחת, הניסיון ורגילות העולם לעשות כזה כדי לזלזל בממון המשקיעים, בפרט דשכיח דאדם יחיד עושה למסחריו חברה כזאת לעצמו. אחד פותח לעצמו חברה ואז הוא מרוויח את הרווחים, ופתאום אם הוא יחייב כסף לאנשים הוא יגיד לא, חברה בעם, בערבון מוגבל. כשזה כסף להרוויח זה לא מוגבל, אבל כשזה הפסיד זה מוגבל. זה אומר, זה לא הגיוני. והוא נהנה מזה כאדם העושה בתוך שלו ממש, ואחרים משקיעים אצלו כספים, וכשכבר שחת מהחברה הזאת מה שאפשר, הוא טוען גוף שלישי הוא, מה אני כבר לא חייב באחריות. בסדר, קשה לו עם זה. אנחנו הסברנו את הצד השני, אני לא חוזר על זה, אנחנו הסברנו למה יש בזה גם כן מעלה ויתרון, וזה מקדם את העולם. הוא אומר, בגלל הדבר הזה אני לא מקבל, ואני לא שם את המסך הזה. וממילא מי שמחזיק במניה הוא מחזיק כבעלים בחברה, והכל עליו. סיכום עד כאן, סיכום עד כאן, שתי גישות. האם בעל מניות הוא בעלים על החברה כפי שראינו עכשיו, כי סוף סוף הוא מחזיק בעלות, גם אם מיעוד המיעוט הוא נחשב. מצד שני, כיוון שאין לך השפעה, אין לך יכולת להחליט, אין לזה שום ערך לבעלות שלך, ואתה לא נחשב כבעלים מבחינת ההלכה. זה שתי הגישות שיש, בסדר? עד כאן. עכשיו...
הרב, יש מסעדה דגלדן.
כן. בלי שמות, מה שנקרא, בלי שמות. אחרי שאומרים את השם, בלי שמות, בלי שמות. נו, נו, נו.
רוצה להגיד משהו
חיובי. עם שמות.
היא הייתה לא קשרה.
כן.
הפכו אותה מיום ראשון עד יום שישי, נתנו הכשר. בשבת היא פתוחה, כמובן שלא קשרה,
כיוון. כן.
אבל יש כלים אחרים בשבת וביום חול.
זה שאלה מאוד מעניינת.
אני יכול אותו משחק לעשות בבוק, לא, המניה הזאת שאתה אומר, ביום שבת לצאת.
זה אתה יכול לעשות. זה אתה יכול לעשות, ואתה עושה את זה. אני אגלה לכולם, אגלה פה סוד לכולם. כל מי שפה עושה מחירת חמץ, בשטר מחירה רשום שהוא מוכר לגוי גם את המניות שלו של חברות שיש בהם חמץ. ואם פתאום הוא רוצה בכל המועד קושיה, ואם פתאום הוא רוצה בכל המועד למכור את המניה, כי הוא פתאום היא קפצה והוא חייב עכשיו לנצל את ההזדמנות הזאת, אז זה לא שלו, זה של הגוי, אה? לא, מי, אסור לעשות עסקים בכל המועד? פתר, לא. אבל זו שאלה גדולה. זו שאלה גדולה שנשאלה על משהו אחר. על בדיוטי פרי, חברות שמוכרות שם חמץ, מוכרות את החמץ שלהם, אתה מגיע, יש תעודה שמכירת חמץ, אבל אם תגיע אליו בכל המועד ותרצה לקנות וויסקי, הוא יעשה לך שניים פלוס אחד בחינם. אז לא הבנתי. כתוב שמכרת לגוי, לא כתוב שאתה מוכר ליהודי. אז זה שלך או לא שלך? וזו שאלה גדולה, נחלקו בזה הפוסקים. כי זה נפקמינה, אנחנו לא נקנה חס ושלום, אין לנו בעיה עם זה. לא נקנה בכל המועד, אבל השאלה הגדולה היא, האם המחירה שהוא מכר היא תופסת, היא קבילה, ואז ממילא זה לא חמץ שעבר עליו הפסח, כשאתה בא חודש אחרי כן לקנות, זה לא חמץ שעבר עליו הפסח כי הוא מכר אותו לגוי, או עצם זה שהוא שכר בו בכל המועד מלמד על כך שהמחירה שהוא מכר לגוי היא לא מחירה אמיתית, ומילא אני עוד חודש יבוא לקנות, אני קונה חמץ שעבר עליו הפסח. זה נפקא מינה, יש בזה דעות לכאן ולכאן, גם הרב עוזר מדבר על זה. מכל מקום אני חוזר ואומר שתי גישות. עכשיו בואו ננסה לנתח, אם יש שאלות, בינתיים שאלות, בסדר, נמשיך. בואו ננסה לנתח את הנושא הזה עכשיו מבחינת הבעיות ספציפיות, איך אפשר אולי להתגבר על ריבית, על שבת, בסדר, ועל חמץ. איך אנחנו מתגברים על הדבר הזה? אז יש כמה אחרונים שדיברו על הנושא הזה. אגב, כמובן אני מניח שכולכם יודעים שזוהי סוגיה שלא הייתה לפתחם של הראשונים. ההמצאה הזאת של חברה בעם לא הייתה לא לפני 800 שנה, גם לא לפני 500 שנה. בסדר? אז באנגליה התחילו את זה, אז הראשונים לא דיברו על זה, לכן אנחנו צריכים להתמודד עם זה. והשואל ומיישיב, שזה הרב נתן זון, שהיה רב תלמיד חכם גדול באירופה, כתב שו"ת שואל ומשיב, שו"ת מפורסם, אחד התשובות המאוד מעניינות ואפילו מצחיקות שלו, ממקום טוב, של, כן? זה ששאלו אותו על דין כשרות של עדים. אחת ההלכות בהלכות עדים פסולים, עדים יכולים להיפסל משום קורבה, יכולים להיפסל משום שהם נוגעים בדבר, יכולים להיפסל אם הם רשעים, ויש גם כל מיני התנהגויות לא ראויות של עדים שזה פוסל אותם. למשל, התנהגות אחת, מי שאוכל לחם בשוק, רגע, לא, תירגעו, תירגעו. אוכל לחם בשוק, מי שאוכל, מה הכוונה? הכוונה היא שאדם כשהוא אוכל, לא מדבר איתך אתה אוכל תפוח, לא מדבר שאתה שותה איזה כוס שתייה או משהו כזה, אבל אם אתה אוכל לחם, אל תאכל את השווארמה תוך כדי הליכה ברחוב ראשי. זה לא מכובד, זה לא מכובד. שאתה פלאפל תשב רגע, יתכבד כבודו, יתכבד כבודו, לשבת ולאכול וזה. עכשיו לא היה על ארוחות קלות, אבל ארוחה... מה?
הוא יושב בשוק.
לא, אבל שם אומרים, אם הוא עושה את זה בצורה רבתנית כזאת, אם יש נגיד בית קפה בשוק, שהוא יושב שם, האחרונים אומרים שאם הוא יושב באיזה מקום מסודר זה בסדר, אבל אם הוא הולך בצורה ככה, הגיע שם לרב נתנזון, הוא ישב והוא שמע מחוץ לבית שלו פרחחים, שם הוא היה גר ליד רחוב המרכזי בעיר, שמע שם פרחחים שעושים שטויות וזה, וגם אוכלים שם כמו פוחזים. אז הוא קרא לאחד הפרחחים, מי שהיה נראה ראש החבורה, עכשיו הוא היה תלמיד חכם עצום, כולם הכירו אותו, אז הוא בא ואמר לו, אז החבר'ה שלו הפרחחים אמרו לו אמרו לפרחח הראשי, אתה מכיר את השואל ומיישים? כמה הוא קודם? אתה מכיר את הרב? והוא, אתם יודעים, זה הוא עכשיו יכול לתפוס על זה, זה. בטוח, אני! גדלנו יחד, יוגה וזה, כמה הוא אומר, טוב. הם באים נכנסים, הוא נכנס נימה, הם רואים ככה מציצים מהדלת, הוא יומד שם, אומר לו, שלום לכבודו, שלום כבודו, איך אני יכול לעזור לכבוד הרב? טוב, מאיפה כבודו הגיע? אני מקרקוב. סיפור אמיתי גם, מקרקוב? אתה מכיר את הרב של קרקוב? עוד יותר עכשיו, בטח שאני מכיר את הרב של קרקוב, אני נכנס ויועץ אצלו, ככה, טוב, הוא בא ככה לרב של קרקוב. טוב, יש לי מכתב חשוב לתת לרב מקרקוב, אבל אפשר לסמוך על כבודו שלא יפתח את זה. שאף אחד לא יראה מה רשום שם. כן, לא, תסמוך, אני נאמן עליך כמאה עדים וזה, טוב. הוא כותב איזה מכתב, חותם את הכל מהשואל ומיישי, והוא הולך ככה עם הזה, מדוע הרים החברים שלו מאחורה, נוטף לזה, גם הרב מקרקוב, גם השאיזה, מגיע, הולכים לקרקוב כמה ימים, מגיעים שם לקרקוב. ואז הוא נכנס בבהילות, יש לי מכתב מהשואל ומיישי מהרב נתנזון, כנס, עובר את כל התור, את כולם, נכנס, והוא עומד ככה מבסוט, אתם יודעים, ככה מחכה, והרב מקרקו פותח את המכתב, והוא פותח את המכתב וכתוב שמה, כתוב שמה, מי שמסר לך את המכתב הזה פסול לעדות. פסול לעדות. כי הוא, ראיתי אותו אוכל בשוק ומתנהג כפוחד, תדע לך, איתו הייתי נסג, אל נשים עוד דבר. אז הוא מבסוד, וזה יעצה לו כל האוויר. זה השואל במיישי. והוא כותב על הדין של ריבית, והוא אומר שאפשר להקל, גם אם אתה, כן, אני מביא פה כמה צירופים, אני לא אומר רק לסמוך עליו. אני אומר כמה צירופים, אני מביא פה את כל השיטה. לא עכשיו אגיד, אני הולך זה. אחד הצירופים שהוא מביא, שגם אם אתה שותף, של אחד ממיליון, כי אתה בעל מניות, הולכים עם השיטה המחמירה, עם המנחת יצחק, עם הרב אוזנר, שאתה בעלים על החברה, אבל בסוף, החברה הזאת, היא עושה גם עסקים שמותר, היא מוכרת לגויים, לגויים מותר בשבת לקנות, מותר, ולגויים מותר לתת ריבית, מותר לתת לגוי ריבית, מצווה, מותר, מותר לתת ריבית, מצוין, לקחת ריבית, תשיך ותיתן לו, מצוין, והוא בעצם אומר, כאילו המניה שלי, צבועה בצבע שכל מה שהיא מרוויחה וכל מה שהיא עושה חלק שלה זה על מה שמותר לעשות עם הגוי. מבינים? איך קוראים לדבר הזה? קוראים לדבר הזה יש ברירה או אין ברירה. הכל פה מפוזר. מה? כן, משהו כזה, יש ברירה. וככה הוא כותב במקום השישי, הנה הודות לזה שיש מלווים ישראלים הרבה בחבורה, כאן כולי אלמא מודים, אני קופץ לסוף, דעה אין מבורר שהיהודים נותנים את הרווח למלווין היהודים ואתה צובע את זה. אבל כל זה מוריי ורבותיי יהיה דווקא בחברות זרות, במקום כזה ש-90% או 95% מהקונים והלויבים זה גויים. אז אתה יכול להגיד, הצבע שלי זה צבע שנותן לגויים. אתה לא יכול לבוא לחברה של יהודים, שרוב מי שקונה ממנה זה יהודים, ולהגיד, אני בדיוק לפיפס של אותו בן דוד שמגיע מיפו וקונה בפעם בשבוע. זה לא הגיוני, צריך פה סברה. בסדר? אז זה בחברות של גויים. זה היתר אחד. היתר שני, שמובא פה בשוט מערי הלוי, שהוא אומר שהדבר הזה הוא דווקא אפשר ללכת בו אחרי הרוב. רוב הנכסים של החברה ורוב הרווחים של החברה הזאת זה לא מחילול שבת. וכל כשיש ביטול ברוב, אם יש לך שלוש חתיכות של בשר, חתיכה אחת זה בשר אסור, ושתי חתיכות בשר מותר. בוא נגיד 1.99. האם מותר לך לאכול, לחלק לכולם? מותר לך, כי יש דין של ביטול ברוב. אותו דבר הנכסים והרווחים וכל הפעילות העסקית היא בטלה ברוב הפעילות המותרת. בסדר? וגם אם אתה בעלים, הפיפס שלך בטל ברוב כל הפעילות המותרת, ועל זה הוא גם כן מסתמך. גם אם אתה בעלים. בסדר? ככה הוא אומר פה, עוד יש מקום להתיר במקור השביעי בנידון דידן, מחמת ביטול ברוב, משום דידוע דרוב, האקצן הם נוחים, רוב מי ששותף זה נוחים. ולכן הדבר ברור שאין בזה משום חשש כלל, ומותר הדין משום חמץ, וגם שבת וכל הדברים האלה, זה הדין של ביטול ברוב. בסדר? אז מה ראינו עד עכשיו? בוא נצייר את המפה. יש מהפוסקים שבכלל אומרים, זה לא בעלות שלך. בסדר? ובושר וייס, איגרות מוישה, יש פוסקים שאומרים שזה בעלות שלך, אז יש פה בעיה. אבל אמרנו שגם הבעיה הזאת, יש שמתירים אותה בכל מיני דרכים, כמו דין ברירה ודין ביטול ברוב. עד כאן. אבל הדרך הכי טובה והכי קלה, בוודאי מדובר בחברות ישראליות, שאי אפשר להגיד בהם ביטול ברוב. רוב הפעילות הכלכלית שלהם זה בישראל. כן, או מוכרים ליהודים וכדומה. הדבר הזה, וזה כולכם יודעים, היתר עסקה. היתר עסקה, בסדר? היתר עסקה, נגיד בקצרה, שני דברים. קודם כל, אתם תופתעו לדעת שהרבה מאוד חברות חתומות על היתר עסקה. והדבר הזה, ככל שהשנים עוברות וחולפות, זה נהיה יותר טרנדי, יותר רוצים להצטרף לדבר הזה. ויש כל מיני אתרים, אפשר לחפש בגוגל, יש אתר של מכון כתר, כלכלה על פי התורה ועוד כל מיני כאלה, ששם רשום רשימה ואפשר למצוא הרבה מאוד חברות. ואם אני בירושלים, שברתי דירה, קיבלתי חשבון מחברת הגיחון, שבגלל שפספסתי עברת בעלות, כל הדברים האלה, חייבו אותי למטה בריבית 2.5 שקלים, 2.40 ומשהו. עכשיו אני אשלם 1,000 שקל, מיליון, ולא ייתן ריבית. מתקשר אל הגברת, אומר לה, תשמעי גברתי, לא יודע מה תעשי, תבטלי את החשבון, אני מוכן עכשיו לפתוח את המים סתם, תחייבי אותי על בריכה, לא יודע מה, ריבית אני לא אשלם לכם. היא אומרת לי, אדוני, פה זה מדינת ישראל, יש פה חוקים. תודה רבה לך, אני אתחיל להתווכח, לא היה לי מה לעשות. הרמתי טלפון לרב של ירושלים, אמרתי לו, רבי, מה אני עושה? אני לא, אין לי מה לעשות פה. אומר לי, אתה עושה בעיות, יש לחברת הגיחון היתר עסקה, נגמר הסיפור. טוב, גברתי, 2.5 שקלים, כרטיס אשראי, העמלה שאת משלמת יותר מה2.5 שקלים האלה, אבל קחי את הריבית הזאת, זה לא בעיה, כי יש היתר עסקה. ולכן זה דבר, ואני חושב שזה גם אחריות שמוטלת על כולנו. וככל שאנחנו נצרוך, תמיד יש כוח גדול לצרכנות, בכל מיני דברים, מי שסיפר פה על המסעדה שהפכה להיות כשרה, זה מכוח צרכני שלא מגיע לשם, וגם בדבר הזה יש כוח צרכני, ולאט לאט אפשר לשאול ולברר, ויש היתר העסקה. היתר העסקה בקצרה ממש, מי שרוצה יראה פה את הרמב"ם, אני רוצה קצת להתקדם פשוט, היתר העסקה בנוי ומבוסס על שותפות שלך ושל האדם שאתה מלווה לו. והרמב"ם במקור השמיני, הוא מדבר על התקנה הזאת. אגב, היתר עסקה, עסקה זה לא ביזנס. עסקה, אלא עסקה זה סוג של שותפות שהייתה פער, שאתה מצד אחד נותן לו חצי מהכסף כפיקדון, מצד אחד אתה נותן לו חצי כהלוואה, ואז אתם שותפים, וברגע שאתם שותפים הוא לא משלם לך כריבית, כי ריבית זה בין שני צדדים, בינך לבין אחיך, אלא אתם ביחד, בין אם אתם מרוויחים את הרווחים ביחד, בין אם אתם מתנים שם התניה שלא משנה מה, אני מקבל כסף, נכון? יש כזה דבר, איך קוראים לזה שאתה משלם למישהו רטיינר, נכון? בין אם הוא עבד, בין אם הוא לא עבד. עבדנו והרווחנו, אתה מקבל כל שנה 100,000 שקל. 10,000 שקל אחד. בין אם הרווחתי הרבה, בין אם לא הרווחתי הרבה, זה הרטיינר שיש שם, ולכן זה ריבית קבועה. אבל זה לא ריבית, אלא סכום קבוע שהוא מקבל על השותפות. בין אם הרווחתי הרבה, בין אם לא הרווחתי הרבה. בסדר? זה הניסוי של היתר עסקה, וזה פותר את רוב הבעיות של ריבית ושלום על ישראל. אבל זה לא פותר את הבעיה, ובזה אני רוצה להגיע לקראת סיום, את הבעיה של שבת וחמץ. בסדר? שבת וחמץ. ופה אני רוצה לומר, קודם כל לנתח את זה. איזה בעיה יכולה להיות בשבת? אז בוא שנייה נחשוב. נגיד יש שם מפעל שעובד בשבת ומייצר מכוניות בשבת ולא יודע מה עושה בשבת. הרי כפי שאנחנו משתמשים בשבת בכלים, באור, בתאורה, במזגן, בכל הדברים האלה, וזה קורה מעצמו, אין איסור על שביתת כלים, לא כבית שמאי, כבית הלל, בתחילה מנוסחת שבת. אותו דבר, מה אני אעשה שהמפעל עובד בשבת? הכל טוב, מה אני אעשה? זה לא, אין לי איסור בזה. אבל הבעיה היא שאתה אולי עוזר למפעל בזה שאתה קונה מניות, אתה עוזר לחברה הזאת, אתה בעצם מאפשר לה, מכניס לה מזומנים ומסייע בידי עוברי עבירה, או מסייע בידי עוברי עבירה, אולי אתה לפני עיוור לא תיתן מכשול, ואתה נהנה ממלאכת שבת, נכון, מסחר שבת, ומי שבעצם מנטרל את כל המוקשים הללו, זה הציץ אליעזר, במקור התשיעי, הוא דן בדבר הזה, הוא מחלק את זה, השאלה הזאת של השתתפות עם יהודים, מחללי שבת, אשר בוודאי יחלל את השבת בעסק השותפות, מתחלקת ביסודה לשלושה ענפים. אחד זה אם יש איסור לפני עיוור לא תיתן מכשול. קודם כל בוא נגיד מה הפתרון לפני עיוור לא תיתן מכשול. לפני עיוור לא תיתן מכשול זה כל דבר שאתה גורם ליהודי בגללך לעבור על חילול שבת. הייתי פה בשבת ודיברנו על זה אחרי התפילה, היה שם שיעור, למדנו מסכת שבת קצת, ודיברנו על הנושא הזה. זה רק אם בלעדיך הוא לא היה יכול לחלל שבת. והדוגמה שהבאנו שם זה אם יש לך בן משפחה שבא אליך בשבת, בסדר, בא לפני שבת ורוצה לחזור בשבת, בסדר, כולנו יודעים, כולם, מה שנקרא, בתוך עמי אנוכי יושב, אנחנו יודעים מה המציאות, אנחנו יודעים מה קורה, משפחות וכולם, ואחד מגיע, הוא בא אליך לפני שבת, מדליק נרות, הכל טוב, פתאום הוא רוצה בלילה בבוקר לנסוע, כן? האם הוא תחל להזמין אותו או לא? אתה צריך לאפשר לו בצורה רצינית ואמיתית מקום לישון בבית. מה ההחלטות של אנשים? זה החלטות שלהם, יש לנו צער גדול מאוד, אבל זה לא החלטות שלנו. אבל כדי שאנחנו לא נעבור על איסור שאתה זה, אז אם הבית מפוצץ באנשים ואין אפילו מזרון לשים על הרצפה וכל אחד לפי כבודו ועניינו, אתה לא יכול לבוא לזוג מבוגר שמגיע אליך, תגיד לו הנה אם אתה רוצה לפרוס לך פה מזרון באמצע הסלון, נו באמת, צריך לתת לו בצורה רצינית את האפשרות להישאר פה, ואז ההחלטה היא בידיים שלו, בסדר? ואם אלינו מגיע, אני אומר לו, ותמיד אשתי צוחקת עליי ואומרת, רגע, הרי אתה יודע, אני אומר לו, אני מכין לו ואני מספה לו כלי מיטה, ואני מזיז את הילדים מהחדר, ומפנה, שלא יהיה משחקים, שבאמת, וכמה פעמים זה מוכח ומנוסה, שהוא נשאר לשבת, הוא נשאר, כי הוא ראה שבאמת זה, ומכין לו את המזגן, או את המעברר, או מה שצריך, כאילו הוא פה, ההחלטה שלו, זה בזה אין בעיה שלפני עיוור לא תיתן מכשול, כי הגמרא אומרת שלפני עיוור לא תיתן מכשול זה כמו שנזיר עומד מצד אחד של הנהר ואתה עומד מהצד השני והיין נמצא לידך, אתה מוסר לו את היין, אתה גורם לו לעבור על האיסור. אבל אם יש יין לידו והוא יכול גם ככה לשתות יין, אתה לא עוזר לו, גם ככה הוא יכול, וזה בעצם הגדר, לכן אין פה לפני ולא תיתן מכשול. לגבי מסייע, גם הוא מפרק את זה, גם רבוי שם המקור העשירי, וגם הילקוט יוסף, כן, הרב יצחק יוסף, שכותב בהערה שם, גם שהוא תייעץ עם אבא שלו, ויש פה סברה מאוד יפה ומעניינת. והוא מביא פה את הדבר הזה. יש הבדל לגבי מסייע. מסייע זה דרגה יותר נמוכה. קודם כל זה איסור ברבנן, זה לא לפני עיוור שזה דאורייתא, ופה מצד זה אחד זה יותר נמוך, מצד שני זה גם כל סיוע באופן כללי. אומר אם אתה מכניס מניות, כסף לחברה כשאתה קונה מניות, אתה מסייע להם לחלל שבת, אתה מסייע להם למקדונלדס למכור בשר וחלב וכן הלאה וכן הלאה. מה זה? אומר כזה דבר לא. כל זה נכון אם אתה קונה את המניות הראשונות בהנפקה. ואז אתה קונה מבעלי המניות ואתה מכניס כנגד המניות מה? כסף. פה אולי אתה עובר על מסייע. אבל אם אתה קונה מניות בשוק ההון, שזה בעצם ממי? ממני וממך, נכון? אנחנו מעבירים, עושים מסירות בינינו, זה בכלל כבר לא קשור לחברה, אלא אם כן היא מנפיקה או רוצה לעשות כל מיני דברים כאלה, פתאום למכור מניות שלה. אבל אם אתה קונה בשוק עצמו, אתה קונה מבן אדם שהוא בכלל לא קשור לחברה, אמנם יש לו איזשהו סוג של בעלות, אתה כבר לא מכניס כסף לחברה. למי אתה מכניס את זה? לכיס האישי של המחזיק. ובזה אתה לא מסייע לחברה. בסדר? זה כולה גדולה. תראו איך הוא כותב את זה בבקשה במקור האחרון.
נגיד אני בבורסה, אני קונה מיד.
הוא מחזיק בזה, זה רשום על שמו, הוא הבעלים, הוא מחזיק בזה, ואתה מכניס את הכסף לבנק שלו, ואתה מקבל ממנו את המניה, ואתה רשום, זה רשום על שמך, לגמרי, לגמרי, לגמרי. חשמל גם יש לחברת החשמל, יש להם יותר עסקה, אין מה לדאוג. אבל רגע, בוא נקרא את הילקוט יוסף ואז נשאל. אומר הילקוט יוסף למטה, תראו, אין לקנות מהבורסה מניות חדשות מחברה של יהודים שידוע שעובדת בשבת, כי אז אתה מכניס כסף ואתה עוזר להם. ואין הוא מניות הנקראות מניות אימסיות, הכוונה היא מניות של ההנפקה הראשונה, שהם קודם שנמסרו למסחר כללי בבורסה, והרוכשים נחשבים כבעלי החברה. אולם מותר לקנות מניות מהקונים הראשונים לאחר שהתחיל המסחר במניות אלה בבורסה, וכן מותר למוכרם לאחרים, ואין לאסור את זה משום לפני עיוור לא תיתן מכשול, כפי שהסברנו, זה ודאי לא לפני עיוור, כי גם בלעדיך אל תדאג חביבי, אחר יקנה את זה. זה לא רק אתה, זה לא שאתה מוסר את היין לנזיר ואין לו ממי לקחת, יהיה לו ממי לקחת. עוד מעט אני אדבר על אגרות חוב, בזה אני אסיים, כי זה עולם אחר. כל מה שדיברנו עד עכשיו זה במניות, בעלות, לא בעלות, האם אני... אגרות חוב זה בעיה אחרת, עוד רגע נדבר עליה. בזה אני אסיים, שלא להטיש אתכם יותר מדי. ומותר גם לקבל רווח כספי המתחלק בדיבידנד, ואין לחוש בזה לאיסור שכר שבת, גם כי זה בטל ברוב וכו'. וזה חידוש. זה חלוקה מאוד יפה והגיונית, ולכן זה אומר, אבל מה שכן, עדיין צריך לראות האם אתה נחשב בעלים, ואם החברה הזאת נותנת ריבית, אתה בבעיה אם אין לה יותר עסקה. אלא אם כן אתה רוצה ללכת כשיטות שאומרות, שלמרות שיש לי מניה, אני לא בעלים. בסדר? יש לך על מי לסמוך. אבל מי שרוצה להחמיר לכל הצדדים, ידע כאילו אתה בעל מניות. אין פה בעיה של מסייע, או לפני ולא תיתן מכשול, אבל אם היא נותנת ריבית, אולי יש לך חלק בריבית הזו. בסדר? עכשיו אני רוצה לסכם, ולדבר על אגרות חוב לסיום, ואז שאלות. בסדר? אז אם אני מסכם, ראינו ככה. לגבי מניות. קודם כל, שאלה ראשונה, האם בעל מניות מיעוט, מיעוט דמיעוט, נחשב כבעלים או לא? יש אומרים שלא, ואם לא, הוא לא, אין לו שום בעיה. ולגבי מסייע, ולגבי לפני עיוור לא תיתן מכשול, אז לפני עיוור אמרנו שאין. ומסייע, אם הוא קונה את זה ממישהו שקנה, הוא לא מסייע לחברה, לכן אין בעיה. מתי הבעיה יכולה להיות? לפי השיטות שאומרות שבעל מניות הוא גם בעלים על החברה. אז עכשיו החברה שלך היא נותנת הלוואות או לוקחת הלוואות, בסדר? ואז אתה צריך לבדוק באמת שיש לה יותר עסקה, ואפשר לבדוק את זה ברשימות. והרוצה להחמיר תבוא לברכה ויחוש לכל השיטות ויקנה באמת מניות בחברות האלה, ומי שלא יש לו על מי לסמוך. זה אחד. לגבי הנושא של אג"ח, אגרות חוב, אז כידוע לרובכם, לכולכם, באגרות חוב אתה לא בעלים בכלל. אתה סך הכל באמת נותן הלוואה, אבל פה יש בעיה גדולה מאוד של ריבית, אין מה לעשות. ופה צריך לחלק. בין אם זה אגרות חוב של חברות מחוץ לארץ, או ממשלות מחוץ לארץ, ששם לא רק שאין בעיה, אלא אפילו יש מצווה להשיך את הנוכרים, את הגויים, וזה אין בעיה בכלל, ואתה יכול לקחת ריבית, ולתת להם הלוואות לקחת ריבית. איפה תהיה הבעיה? באג"ח ישראליות, וזה מחולק לשניים. אג"ח ממשלתי לא תהיה בעיה, למה? כי ממשלת ישראל חתומה על היתרי עסקה, כל משרדי הממשלה, כל הגופים פה, כל הדברים האלה, אין בעיה. הבעיה שיכולה לצוץ זה באמת באג"ח קונצרני של חברות בבורסה, שאתה קונה את אגרות החוב והם משלמים לך, ואגב מוריי ורבותיי, זוהי ריבית קצוצה, כי אתה יודע בדיוק כמה אתה מקבל, ואתה יודע מתי תאריך ה-X שאתה מקבל לפי, ואתה יודע הכל, זה נקרא ריבית קצוצה. ופה אני ממש מבקש, אני ממש מבקש, אם בכל השאר הדברים יש על מה לסמוך וזה, בזה לבדוק טוב, שהחברה שאתם קונים את האג"ח שלה, אם אתם קונים באופן אישי, שבאמת יש לה יותר עסקה. כי אם לא, קשה מאוד על מה לסמוך בדבר הזה, בגלל בעיה של ריבית.
למה אפשר להגיד את אותו דבר?
שמה?
אישיות משפטית נפרדת, אתה קונה מחברה.
יש שיגידו את הדבר הזה, שגם בחברה אין בעיה של ריבית, אבל זה משהו שהרוב המוחלט של הפוסקים, גם רבושר וגם זה, לא הסכימו אליו. הם הסכימו לומר שאולי אני לא הבעלים אם יש לי מניה, אבל בסוף אתה מקבל פה ממישהו ש... נכון, אתה צודק, יש שיגידו את זה, יש. אבל בזה כדאי מאוד לחוש לדבר הזה, בסדר? זה הנקודה הזאת. יש שאלות אולי לסיור? כן, כן. מה לא כתוב? יש הקלטה.
אם קיבלתי מידע ביום שישי, אני מעוניין ביום שישי לבצע קנייה בנאסד"ק, בארצות הברית.
כן.
אני יודע שזה בשבת.
כן.
זה בחרות, מה קורה במקרה כזה?
אם אתה נותן הוראה לרובוט לעשות את זה, אין בעיה.
לא רובוט, אני מבקש מברובוט בארצות הברית.
גוי אתה יכול להגיד לו. זה גוי, גוי, מראש, להגיד לו לפני שבת, אין בעיה. בסדר? זה תבדוק. רבי חנניה בן עקשיא אומר,